הזכרנו בשבוע שעבר שמגרסת הגאונים ובנוסחאות הראשונים של ההגדה, בנוסחאות הגניזה ובנוסחאות אחרים, לא מופיעה כל הפסקה שמתחילה במה שעסקנו בו בהרחבה בשיעור האחרון של המכות על הים. על הים לקו 50 מכות, 200 מכות, 250, וכך גם ההמשך של כמה מעלות טובות למקום עלינו, די דיינו, ושל הערכת כמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. כל הפסקה הארוכה הזאת לא מופיעה בגרסת חפסעדיה גאון ובגרסאות הקודמות לזה, והסיבה המרכזית שראינו לדברים היא מפני שזה לא עוסק ביציאת מצרים עצמה. ובכל זאת כך ראינו שלפי עדותו של רבינו אברהם בן הרמב״ם, שמובאת לפנינו בחלקה הראשון במקור אחד, הרמב״ם, ואנחנו יודעים שהיום בכל הנוסחאות כולם נוהגים בנוסח הזה, איך מסיים רבינו אברהם בן הרמב״ם, בסוף מקור אחד, מקוצר הזמן לא אקרא את הכל, הוא מתחיל בהתחלה, שמזכירים אחר התשלום רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר, רבי עקיבא, כמה מעלות טובות, על אחת כמה וכמה, וכל המעריך ביציאת מצרים הרי זה משובח, ואמירת זה מנהגנו ומנהג קדמוננו, אבא מורי זיכרונו לברכה, והקודמין לו וחכמי המערב. ועסקנו בשבוע שעבר בשאלה איך קריאת ים סוף קשורה מהותית לעצם ההבנה של יציאת מצרים. לא של קריאת הים שלה נתייחד גם שביעי של פסח, אלא של היציאה עצמה, של ליל הסדר. למה היא חלק מן ההגדה בקשר של ליל הסדר עצמו? אז זה דיברנו בפעם הקודמת. פעם אני מבקש לייחד את הדברים לסיום של הכמה מעלות טובות למקום עלינו. אחרי ששוכננו על העניין של קריאת הים ושל המדבר, אנחנו פוגשים בכל ההגדה של פסח רק עוד חריגה אחת. חריגה אחת, אני מתכוון, פעם אחת, שמתעסקת ההגדה של פסח לפני הסעודה, עוד מעט אנחנו נזכיר את המבנה של ההגדה, שמתעסקת ההגדה של פסח לפני הסעודה, בדברים שאינם קשורים ליציאת מצרים, והרחבנו את הדברים גם לקריאת ים סוף. אלא בדברים ששייכים לגאולה העתידה, למתן תורה, לקבלת השבת. זה מה שקורה בסוף הכמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו האכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת דיינו, ומכאן ואילך מופיעים חמישה הדברים האחרונים, השבת, הר סיני, מתן תורה, ארץ ישראל ובית הבחירה. וחמשת הדברים האלה הם הסיום של המעלות הטובות שיש למקום עלינו, והם ודאי דברים חשובים וגדולים. השאלה היא מה הם מחפשים בתוך סיפור יציאת מצרים. וכפי שראינו, זה נוסח קדום ועתיק שכולם השתמשו בו, הרמב״ם עצמו אמר אותו, מעיד רבינו אברהם בן הרמב״ם, אין לנו נוסח שלא מביא אותו. זה מחייב הבנה. מחייב הבנה עוד הרבה יותר גדולה, על פי העיקרון של ההגדה של פסח, שמבורר כאן בקיצור במקור שלוש. במקור שלוש מביא הלבוש את העיקרון של המבנה של ההגדה. הוא דן במבנה של ההגדה, אגב, הדבר הידוע לכולנו, שאנחנו מחלקים את ההלל בהגדה לשני חלקים. נזכיר, לפני הסעודה, לקראת סיום המגיד, אומרים, תודה, אומרים, הללויה, הללו עבדי השם ובצאת ישראל ממצרים, ואז מסיימים ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה, וברוך אתה השם גאל ישראל, נכון? אחרי זה רחצה, מוציא, מצא, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ועד מגיעים אחרי ברכת המזון להמשך. אחרי הצפון, בהמשך, מגיעים הלאה לשפוך חמתך אל הגויים, ומשפוך חמתך אל הגויים להמשך ההלל, החצי השני של ההלל. והעיקרון של החלוקה, לא ראינו אף פעם שמחלקים את ההלל לשניים. מתחילים אותו כאן, מסיימים אותו אחר כך, ומברכים בסוף על הכל ביחד. אומר הלבוש, למה? טעם חלוקת הלל, מפני שחצי הלל דקודם הסעודה, מדבר הכל ביציאת מצרים, ושייך לכל ההגדה שקודם הסעודה דאיירי שמדברת כולה ביציאת מצרים. זה נכון. אבל החצי השני של הלל האחרון, שמתחיל מי לא לנו השם, לא לנו כי לשמך תן כבוד, ומתחיל לדבר על הדברים הבאים, וגם רוב סיפורי ההגדה שאחר הסעודה מדברים בשאר הגאולות ובגאולה העתידה, לכך כבר הוא היחד אחר הסעודה. זה עיקרון מאוד פשוט שצריך לזכור אותו מבחינת תבנית ההגדה. אחרי הסעודה אנחנו עוברים להמשך הגאולות. סיימנו את המגיד, סיימנו את מצוות והגדת לבנך ביום ההוא, מה שקרה ביציאת מצרים, ועכשיו אנחנו עוברים להמשיך לעסוק בגאולות האחרונות, עד קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, עד תאיר כאור יום חשקת לילה, מתפללים לכל מה שיהיה בהמשך. שם אנחנו עוסקים בעניינים של בית הבחירה, ובכניסה לארץ ישראל, ובהצלה, ובגאולות הבאות. על פי העיקרון הזה, ברורה לגמרי השאלה הראשונה שמטרידה אותנו. הפיוט הוא יפה יפה, די דיינו, כמה מעלות טובות למקום עלינו, זה ודאי יפה מאוד, אבל זה לא שייך לחלק הראשון של ההגדה של פסח. מה זה מחפש אצלנו? הר סיני, מתן תורה, הכניסה לארץ ישראל, ובניין בית הבחירה שיהיה לעתיד, מה כל זה קשור לתוך סיפור יציאת מצרים? אגב, הגאון אומר, הגר"א, הגאון מווילנה אומר יפה מאוד ש-15 מעלות, הרי יש כאן לפנינו בכמה מעלות טובות, ו-15 המעלות האלה הם 15 שלבים שמסתיימים בבניין בית הבחירה, והם מתחילים כנגד אותם 15 דורות שיש מאברהם אבינו ועד שלמה שבונה את בית הבחירה, והם הסדר שיש לפנינו. כך אומר הגר"א. כל זה טוב ויפה ודברים רבים נכתבו, אבל אנחנו בשאלה העקרונית. מה זה עושה בתוך החלק של ההגדה שעוסק רק ביציאת מצרים? גם החלק של קריאת ים סוף לא בא בפני עצמו, אלא מזה שלמדנו שאצבע אלוקימי במצרים לקו 10 מכות, למדנו שעל הים לקו 40, או שעל הים לקו 200 או 250, אבל לעסוק בפני עצמו בעניינים העתידיים, זה צריך להבין מה זה מחפש כאן. עד כאן שאלה ראשונה. השאלה השנייה קשורה לנושא הספציפי שבו אני רוצה לעסוק בפעם הזאת, והוא קשור לפרשה שלנו, לפרשת יתרו, לעשרת הדיברות, והוא קשור לנושא הראשון שפותח את החמישייה האחרונה בכמה מעלות טובות למקום עלינו. כבר ראינו ונזכיר את זה עוד מעט שוב, שיש כאן שלוש חמישיות מבחינת התוכן בפיוט הזה של המעלות הטובות. נגיע לזה עוד מעט. פותח את החמישייה הזאת השבת. והעיסוק בשבת כאן, גם אם אני מבין מה זה עושה פה, אני עוד לא מבין, גם אם אני מבין מה עושה פה כל החמישייה הזאת בתוך ההגדה של פסח בחלק הראשון, אני לא מבין מה מחפשת פה השבת. השבת היא מצווה. מצווה אחת, גדולה מאוד, חשובה מאוד, מצווה ספציפית, מסוימת. אין אף מצווה שמוזכרת ב-15 המעלות האלה. אין עניין כזה. אנחנו מדברים על דברים כלליים. נתן לנו את התורה, לא נתן לנו פרט אחד. יהיה החשוב ביותר אשר יהיה. לא נתן לנו את מצוות האמונה. נתן לנו את יום כיפור. אין את כל זה. יש נתן לנו את ממונם, הרג את בחוריהם, קרא לנו את הים, שיקה צורכי, שיקה צרינו בתוכו, סיפק צורכינו במדבר 40 שנה, נתן לנו את המן. מה הקשר פתאום לדבר שהוא לא אירוע היסטורי, אלא הוא מצווה, אחד מן הדיברות, הדיבר הרביעי בדיברות, של זכירת יום השבת? איך זה נכנס בכלל הרצף של האירועים? אם הייתי מבקש לתת הגדרה לכל האירועים, כל האירועים הם אירועים גדולים שהתרחשו. התרחשו או יתרחשו בעתיד. הכניסנו לארץ ישראל, בנה לנו את בית הבחירה, בעתיד ביחס ליציאת מצרים. אבל כל זה אירועים כוללים, לא ספציפיים, שהם חלק מהמהלך ההיסטורי של גאולת עם ישראל. מה עושה פה השבת? יותר מכל דבר אחר. אז זה נכון שהשבת מופיעה עוד לפני עשרת הדיברות? זה נכון שהשבת נצטווינו עליה כבר במראה? זה נכון שתוך כדי שאנחנו כבר אוכלים את המן, אנחנו כבר מצווים והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו? אנחנו מצווים ללקט ביום השישי לחם משנה מהמן? נכון, אנחנו מבינים את עניין השבת היסטורית, אבל מצוות החודש הזה לכם קדמה לשבת. לא עוסקים פה בזה שזה הקדים משהו אחר. אלה בעצם שתי השאלות המרכזיות שיש כשרואים את הדבר הזה בתוך ההגדה. מה בכלל, וזו השאלה הכללית שצריך לתת עליה את הדעת, עושה פה החמישייה האחרונה של דברים שאינם שייכים ליציאת מצרים, ורובם שייכים לעתיד לבוא, לעתיד מיציאת מצרים? הנושא הספציפי שלנו היום, של השבת, מה הוא בכלל מחפש, הוא שונה באופיו מכל המעלות הטובות שמתוארות בתוך הכמה מעלות טובות למקום הזה. לפני שניכנס אל הדברים, ואני רוצה להיכנס אל הדברים בעיקר בעניין השבת ומתוכה לכל החמישייה הזאת, אני רוצה לחזור אל המהר"ל שרק רמזנו לו מלמעלה בשבוע שעבר ולהיכנס אליו במקור 4, כפי שהוא מנתח את הכמה מעלות טובות למקום עלינו בגבורות השם. מקור 4. והנה, אני רואה אותו מהר כדי להגיע לנקודה, אבל היסוד שלו חשוב מאוד להבנה הלאה. והנה בחמש מעלות הראשונות לא היה אל ישראל התעלות, כי כולם היו היציאה ממצרים. אני רוצה להסביר את זה. חמש המעלות הראשונות, אם נסתכל כל הזמן במקור 2 מצד שמאל, עוסקות ביציאה, בסור מרע, בהשתחררות מהשלילה. עוד לא בהתעלות אישית, עצמית, שעם ישראל הולך לעבור. אלה חמש המעלות הראשונות. הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, נכון? עשה באלוהיהם, הרג את בחוריהם, ונתן לנו את ממונם. כל זה עוד לפני שהגענו אל הים. כל זה שייך ליציאה עצמה ממצרים. יצאנו ממצרים. עכשיו מה? עכשיו אנחנו בחופש. עכשיו השתחררנו מפרעות. אבל עוד אין שום דבר חיובי, עכשיו הגענו ל. אנחנו כבר יודעים בחופש ממה אנחנו, אנחנו עוד לא יודעים בחופש למה אנחנו. עוד לא התעלינו לשום דבר. שאין זה נחשב, אני ממשיך במהר"ל, רק שהיו יוצאים לאור שלימויות המציאות. הם יוצאים לקראת, לאור כאן כמו לקראת, איזושהי שלימות מציאותית. אבל הם עוד לא מתעלים, הם עוד לא מגיעים למשהו עצמי. הם יוצאים מהיות עבדים. שקודם זה היו נקראים, בלשון של המהר"ל, שהם נבלעים לגמרי. ישראל במצרים היו בלועים במצרים, הם בעצם כאילו לא היו, הם פתאום הופכים להיות עם. הם הופכים להיות גוי מקרב גוי. קודם לזה הם היו עבדי פרעו, נטמעים, נבלעים לגמרי בתוך איזושהי מציאות פרעונית. לא היה בעצם עם, רק כאן נולד גוי מקרב גוי. זאת יצירה שהיא בעצם מין לידה. אבל אני עוד לא עשיתי כלום, נולדתי. עכשיו מה עושים? איך מתחילים להתעלות? ורק אז, כי אם בחמש מעלות אמצעיות שהם היו התעלות ישראל, אז מתחילה ההתעלות. מה הם חמש המעלות האמצעיות? עוד רגע נגיע לחמש האחרונות שזה עיקר הדברים. האמצעיות, נראה אותם שוב במקור שתיים. קרא לנו את הים, העבירנו בתוכו בחורבה, שיקר צרינו בתוכו, סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, והאכילנו את המן. בעברית אחרת, גילינו שהקדוש ברוך הוא אלוהי כל הטבע. המדבר הוא לא מקום שאפשר לחיות בו, אבל הוא סיפק צורכנו. נתן לנו את המן. מצרים, שניסתה להסתיר את האלוהות הזאת מן העולם, מת על שפת הים. שיקץ ערינו, העבירנו בתוכו בחורבה, מצרים מת, והקדוש ברוך הוא התגלה כאלוהי העולם. אבל אנחנו עוד לא עשינו כלום. אנחנו קמנו בבוקר וראינו את המן ממתין. התפקיד היחיד שיש לנו במן, הוא לא ללכת ללקוט בשבת. אין לנו שום תפקיד פוזיטיבי במן. אנחנו גם לא עשינו כלום כדי לקבל את צורכנו במדבר 40 שנה. התפקיד היחיד שלנו, הוא קשה מאוד, הוא לא לעשות כלום ולהאמין. זה ניסיון קשה, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. זה ניסיון של המדבר, לא של ארץ ישראל, גם לא של מצרים. זה ניסיון שבא בעצם ליצור מבחינה פסיכולוגית את האנטיתזה למצרים. עם שהיה בלוע לגמרי אצל פרעה, צריך להפוך עכשיו להיות בלוע לגמרי להבדיל אצל הקדוש ברוך הוא. הוא צריך לחוש כל בוקר, כל יום, כל לילה, שאין לו משל עצמו כלום. כל מה שיש לו זה מן הקדוש ברוך הוא. איך הסברנו פעם את הניסיון של המן, את הניסיון של המדבר? למען ענותך, לנסותך. למדנו בפרשה האחרונה בשבת שהמן הוא ניסיון. מה הניסיון הגדול במן? לא כל כך קשה ללכת לקחת את המן. הזכרנו רק באחת הפעמים האחרונות. הניסיון הקשה במן הוא לא לאכול כל בוקר. הניסיון הקשה במן, אמרנו, הוא ללכת לישון כל לילה בלי לחם במקרר. לדעת שכל מה שיש לי זה אשליך לשם יהווך והוא יכלכלך. זה האנטיתזה לעם שהתרגל לעבדות בפרעה. אבל אני עוד לא עושה כלום. בסדר? אלה חמשת המעלות האמצעיות. עכשיו מגיעים לאחרונות. אני חוזר למהר"ל מקור 4. ואחר חמש אמצעיות זכר חמש מעלות קדושות, שעל ידם, עכשיו העיקר, הדיבוק עם השם יתברך. אני יכול לצאת מהמדבר, לדעת שהשם הוא אלוהי הטבע, אבל עוד לא להידבק בו. להידבק, דביקות, זה פועל שמופיע בשני מקרים במקרא. האחד הוא עם הקדוש ברוך הוא, ולדבקה בו, והשני הוא בזוג, באיש ואישה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זאת דביקות, זאת כבר פעולה של זיווג, של התקשרות, של שני דברים שהופכים להיות אחד. אני כבר לא פסיבי בפעולה הזאת. והמעלות האלה קורא להם המהר"ל קדושות. כאן מתחילים בעצם איזשהו תהליך של קידושין, של התחברות, של אחד עודי לקראת קלה. ונראה איך הוא מתקדם, והמהר"ל אומר אותו בתמצות מוחלט. אנחנו הפעם נעסוק רק בראשון, בנושא של השבת, ונראה את המהר"ל כולו. והראשונה מן החמישה, אם כן, לפני שאני ממשיך, זה הסדר. בסדר חמשת הראשונים, יציאה מהבליעה לגמרי לפרעו. חמשת השניים, היבלעות לגמרי, פסיבי, לקדוש ברוך הוא. חמשת האחרונים, הידבקות, פעולה, התעלות. אני יוצר קידושים. וכך זה מתחיל. והראשונה מן החמישה, נתינת שבת, מצווה אלוהית. והיא הברית בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל, בה יתדבקו בקדוש ברוך הוא. מה זה בא? בשבת. וזה ידוע. כך המהר"ל מסתפק, זה ידוע, בזה גמרנו את העניין. אנחנו בכל זאת טיפה נרצה לברר את זה עוד רגע, אבל אולי זה קצת מסביר לנו לפחות משהו מן השאלה השנייה. אם המגמה של המעלות הטובות למקום עלינו, שגרוסה בכל ההגדות והיא יוצאת מיציאת מצרים, היא בעצם לברר את יציאת מצרים, הכל שואף לקראת ההתעלות הזאת, אי אפשר להבין אותה בלי השבת. היא הברית בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. נבין את זה עוד מעט. אות היא ביני וביניכם. ואחר כך, שקרבם לפני הר סיני. ולפני שניכנס לזה בעזרת השם נעסוק בפעם הבאה, השאלה המפורסמת, אני חושב יותר מכל בכמה מעלות טובות למקום עלינו, היא אותה שאלה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את תורתו, אז מה היה יוצא לנו מזה? לפי דברי המהר"ל אין שום שאלה. הרי כל המעלות באות לתאר את גדולת ההתקרבות שלי. אילו קרבנו לפני הר סיני, זה תיאור של המעלה הנוספת של הקריבה לפני הר סיני בפני עצמה. נתינת התורה היא מעלה אחרת שלא קשורה לזה. עצם הקריבה לפני הר סיני, עצם השלושת ימים לא תגשו איש אל אישה, עצם היצירה הזאת של ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, עוד לפני קבלת התורה, עוד לפני מתן תורה עצמו, עצם ההתקדשות הזאת, זה ההמשך אחרי שבת. והנה הוא אומר את זה, אנחנו נגיע לזה באריכות בעזרת השם, לא בפעם הזאת. אחר כך שקרבם לפני הר סיני, וזה בעצמו, כלומר לא מתן תורה, זה הקרבה לפני הר סיני, זה בעצמו הדביקות, מה שקרבם לפני הר סיני גרם להם דיבוק בו יתברך. ועל ידי זה פסק זוהמת נחש שבא על חווה, כי דעיתה בגמרה. כל הקרבה לפני הר סיני זה הקידושים. זה התיקון של, זה עוד מושג שאנחנו אומרים אותו עכשיו מלמעלה, ניכנס אליו. כאן מתוקן הקלקול ההוא של הנחש וחווה. כאן לא במתן תורה, לא בקבלת התורה, לא בקיומה של התורה, אלא בויחן שם ישראל נגד ההר. בעצם ההוויה הזאת של עם ישראל העומד בהר סיני. מה שמחבר אותנו הוא שרגלינו כולנו עמדו על הר סיני. לא תמיד קיום התורה מחבר אותנו. הרבה פעמים לא. אבל תמיד העמידה על הר סיני מחברת אותנו. והיא שלב נוסף בדיבוק, בהידבקות. ואז גומר המהר"ל, ויותר מזה שנתן לנו התורה הוא דיבוק יותר, ויותר מזה שהכניסם לארץ ישראל. כאילו הכניסנו לארץ ישראל. כי הארץ הזאת היא לחלקו של השם יתברך, וכמו שאמרו זל, כל הדר בחוץ לארץ כאילו אין לו אלוהה, וזהו הדיבוק יותר, עוד יותר מתקדמים, מתחברים ארץ אשר עיני השם אלוהיך הבא, והכי הרבה ויותר שבנה להם בית הבחירה, ושם השם יתברך שוכן איתם לגמרי, ושכנתי בתוכם, והבן הדברים האלה. אז זה המהלך. חמשת החלקים, חמשת השלבים, חמש המעלות האחרונות, הם ההידבקות. לדבקה בו. הראשונות היציאה מהבליעה, השניות ההיבלעות בהפך מפרעו, ההיבלעות בקדוש ברוך הוא, והאחרונות הפעולה שלי בהיבלעות הזאת, זאת אומרת הקידושים, ההידבקות, הדביקות. ועדיין השאלה שלנו היא, איך זה מתבטא בשבת, שהיא חריגה בכל 15 חלקים, בכל 15 מעלות, היא חריגה לגמרי. והיא קורא לה המהר"ל תחילת הדיבוק, הדיבוק יותר. אין יכולת לקרבנו לפני הר סיני בלי נתן לנו את השבת. אי אפשר להגיע למהלכים הבאים בלי הנושא של השבת. אני חורג קצת מן ההגדה ורוצה להגיע קצת אל השבת, ואין מקום נכון יותר להגיע אליה מבפרשה שלנו. מקור חמש, הדיבר הרביעי בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך וכו'. לא תמיד שמים לב, אבל השאלה הראשונה והפשוטה ביותר שמחייבת הבנה בתוך הפסוקים האלה היא, מה פירוש זכור? ואני לא שואל את השאלה שהתשובה עליה היא פשוטה, זכור בקידוש, זכור במקרא, כל התשובות האלה נובעות מזה שהשאלה היא קשה. כל פעם שמופיע זכור בתורה, פירושו זכור אירוע שהתרחש בהיסטוריה. חוץ מפה. לא שמים לב לזה, אבל זה א' ב' של פשוטו של מקרא. מאיר על זה מיד הרשב"ם במקום, לא הבאתי את הדברים בפנים, מקוצר מקום, אבל הרשב"ם במקום מזכיר את הדוגמאות. זכור את אשר הקצבת את השם אלוהיך במדבר, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך, זכור את אשר עשה לך המלאק. כל זכור שמופיע במקרא תמיד, זה לזכור משהו שהתרחש, שסחירות. מה פירוש זכור את יום השבת לקדשו? זה מוביל להמון פירושים. הרמב"ן הידוע שאומר זכור את יום השבת לקדשו, פירושו זכור ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי את השבת, על ידי זה שתקרא לימים במספרים, ראשון, שני, וכך תזכור שזה ראשון בשבת, שני בשבת, נובע מהבעיה הזאת. הוא אומר, אני לא מבין מה זה זכור, זה הרי לא שייך לעבר. אז אני צריך להסביר את המילה הזאת כשונה מכל מקום אחר. רש"י שמזכיר פה מיד את דברי חז"ל, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מנסה לפתור את אותה בעיה, כי שמור את יום השבת לקדשו של פרשת ואת חנן בעשרת הדיברות, אני מבין לגמרי. שמור את יום השבת לקדשו, זה אני מבין. אגב, אני גם מבין מה פירוש כאשר ציווך השם אלוהיך. כי הוא ציווה במראה. ככה מסבירים מיד, נכון? בשונה מלא תחמוד, לא תנאף, לא תגיד, כל השאר. אבל מה זה זכור? שמור אני תופס, זכור אני לא מבין. מעניין שדווקא בעשרת הדיברות הראשונות, אני לרגע אחד חורג מכל ההגדה, חוזר אליה עוד מעט, אבל דווקא בעשרת הדיברות הראשונות שנאמרים לעם הזה מיד אחרי שהוא יוצא ממצרים, הטעם של זכירת השבת, נמשיך את מקור חמש, הוא לא כי הרגע יצאת ממצרים, אלא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. ודווקא בעשרת הדיברות הרחוקים מיציאת מצרים, אלה שיאמרו על ידי משה רבינו, בסדר בהמשך, בפרשת ואת חנן, שם הטעם הוא יציאת מצרים. זה משונה קצת, כי שם מדברים אל אנשים שאולי לא היו בכלל במצרים. אבל כאן, ודאי שמדברים, אם צריך לדבר על בריאת העולם, אז משנה עם מי אתה מדבר, עם אלה שגם אלה וגם אלה לא היו בבריאת העולם. אז תדבר על בריאת העולם שם. על יציאת מצרים דבר כשהברזל חם. כנראה שכל זה מוביל את חז"ל לתת פשט אדיר, שלא חשוב לי עכשיו בכלל ההתמודדות עם הפשט שבו, הוא מבקש לענות על השאלה הפרשנית, הפשטנית. וגם הפשטנים הולכים כמוהו, בלי הדרשה שמופיעה בסוף, והפשט שחז"ל נותנים לזה מופיעה בבראשית רבה, על בריאת העולם, על ויחו לו השמיים במקור שש. תנאי רבי שמעון בן יוחאי. החלק הראשון כולם מכירים, אבל לא יודעים שהוא תשובה לשאלה הזו. אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לכולם יש בן זוג, ולי אין בן זוג. למדנו את המדרש הזה תמיד, כשכבר בגן למדנו אותו. לכולם יש בן זוג, ולי אין בן זוג, והבנו ראשון, עם שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ולי אין בן זוג. נפשה, בסדר, לא מסתדרת. לכולם יש בן זוג, ולי אין בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, הוא בן זוגך. וכיוון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו, זכרו הדבר שאמרתי לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך, היינו דיבור זכור את יום השבת לקדשו. זכור את יום השבת, זאת אומרת, אתה זוכר מה אתה חייב לשבת. מה אני חייב לשבת? לקדשו. כלומר, לעשות קידושים. בת זוגך ממתינה לך מבריאת העולם. ועכשיו זכור את יום השבת לקדשו, אתה מחויב, כך העולם נברא. לכולם יש בן זוג, ולה אין בן זוג, והנה בא בן זוגה. זה הפשט שחזל רואים במדרש. מה זה הקידוש עם האלה? הלקדשו אם כן זה לא הלקדשו, קדשו על היין, קדשו על היין, קדשו במקרא פירושו, איך עושים קידושין עם השבת? הנה הפרטים. אגב, אם זה קידושין, צריך לשאול פה שאלות ממשיות. כשיש קידושין, יש איזה משמעות משפטית. זאת אומרת, אנחנו בעצם יוצרים כאן משהו שהוא שלנו. אנחנו זוג. במה מתבטא הקידושין האלה? לא מה הם הפעולות שצריך לעשות. הפעולות רוצות לתאר את צורת הקידושין. אבל במה זה מתבטא משפטית, הלכתית? כשיש קידושין בין איש לאישה, יש זכויות משפטיות, חובות משפטיות, יש הגדרות. האם יש הגדרות של בעל ואישה, של התחברות, של זכויות וחובות, או שזה לא שייך כאן? אני לא יודע, אני רק רוצה להזכיר שבשבת נאמר בכמה מעלות טובות, אילו האכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת. השבת היא נתינה לנו. כמו נתן לנו את ממונם. מה זה נתן לנו את השבת? זה אגב יופיע עוד פעמיים בחמישייה האחרונה. נתן לנו את התורה. מי שמעמיק ברעיון שהמהר"ל התחיל, זה לא תיאור היסטורי של מתן תורה. זה עומק הרעיון שהתורה הופכת להיות שלנו. לא בשמיים היא. אנחנו בלבטים בתורה. נתן לנו את התורה. ונתן לנו את בית הבחירה. זה לא אירוע. כי כל החמישייה האחרונה לא מתארת אירועים היסטוריים. אם זה היה אירועים היסטוריים, לא היו מכניסים את זה בהגדה של פסח בחלק הזה. היא מתארת תהליכים נפשיים שמתרחשים בעם הזה. נתן לנו את התורה, נתן לנו את בית הבחירה, מה פירוש נתן לנו את השבת? נגיע לזה עוד מעט. יש עוד פסוק מסובך פה, יש הרבה, אבל אנחנו רואים מלמעלה לגמרי עכשיו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, כולם עוסקים בזה, פעם עסקנו בזה בהרחבה, בהקשר ההפוך של המצווה לעבוד שישה ימים, כשם שיש מצווה לשבות בשבת, דברי חז"ל. אבל מפריע לכל הפרשנים, רש"י מיד עוסק בזה גם כן,
מה זה ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך? הרי לא יכול להיות שאפשר לעשות את כל המלאכה. אז רש"י עונה הערה חינוכית חשובה, מקור שבע, כשתבוא שבת, יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה. אז ועשית כל זה לא באמת, אלא תחוש כאילו עשית כל מלאכתך. יפה, אבל זה לא פשט דווקא. מציע הרמב״ם במקור שמונה. זה פירוש שמופיע ברבנו בחיי בשם הרמב״ם, ואלמלא הייתי אומר מראש שזה הרמב״ם, אתם הייתם משוכנעים, אנחנו כולנו היינו משוכנעים שזה פירוש חסידי ככה יפה, שזה רעיון רבי. רמב״ם, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך יאמר. שוב, הקושי הוא, מה זה ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך? לא עושים את כל המלאכה, ובכלל מה הקשר בין העבודה של ששת הימים למצווה של שבת? תתחיל ישר, יום השביעי שבת, אל תעבוד. כל הששת ימים, רמב״ם, אפשר לך שתעבוד את השם יתברך עם עשיית כל מלאכתך. כעניין האבות שהיו עובדים את השם יתברך עם עבודת המקנה ושאר העניינים הגופניים. אבל יום השביעי, שבת. כולו יהיה להשם אלוהיך, לא תעשה בו מלאכה כלל. זה שמעתי בשם הרמב״ם ז"ל. ששת ימים תעבוד מה? ששת ימים תעבוד את הקדוש ברוך הוא. הנושא הוא לא השבת, הנושא הוא העבודה. איזו עבודה? עבודת השם. רמב״ם. ששת ימים תעבוד את השם תוך כדי עשיית מלאכה. זה שתי צורות בעבודת השם שיהודי צריך להתרגל אליהן. ובשבת עובדים את השם בשביתה מעשיית מלאכה. הנושא הוא לא השבת, הנושא הוא עבודת השם. וכיוון שהנושא הוא עבודת השם, ממילא ברור מה עושה הפסוק ששת ימים תעבוד. כל מה שיש לך לעשות מסתדר עם עבודת השם נכון לשישה ימים. ובשבת, שבת להשם אלוהיך. מה זה הקידושין האלה? מה זה בן זוגך וכנסת ישראל? מה זה זכור את יום השבת לקדשו? תזכרו שאתם צריכים לעשות קידושין עם השבת הזאת. מה כתוב? כשאנחנו אומרים שכל יום יש לו זוג, ורק לי אין זוג. זאת הפתיחה של כל העסק, צריך להבין אותו טוב. העולם הזה בנוי משישה ימים, כמו שהוא בנוי משישה חלקים. כבר אמרנו יותר מפעם בשם המהר"ל. שישה חלקים הם בעצם שישה הצדדים של כל דבר בעולם. ארבעה צדדים, הלמעלה והלמטה. שישה הצדדים האלה, וכאן מתחיל כל העניין, מבטאים את מה שאני רואה בעולם. אבל מה שאני רואה בעולם זה רק המעטפת. בכל אחד מהצדדים יש זוג. זאת אומרת, האדמה היא יצור בפני עצמו. אבל היא לא תוכל להצמיח כלום אם העננים לא יומטרו ויתנו לגשם. והשמיים צריכים את הארץ, והארץ את השמיים, והרקיע את הרקיע, וכל דבר צריך זוג, והעולם נברא בזוגו. בעצם כל העולם כולו נברא ברעיון של הזוגיות, למיניהו. כדי שדבר יפעל, הוא צריך לקחת דבר אחר ולהשתמש בו. הוא ישתמש בו והוא ישתמש בו. כל העולם בנוי כך. זה שישה הימים שבהם ברו העולם. בעצם העולם לא חסר כלום בסוף ששת הימים. מה הוא חסר? הוא חסר את מה שנקרא בעולם המדעי, בעולם הפיזיקלי, נקודת השבט של העולם. נוהגים לקרוא לו בלעז פיקס פוינט. אותה נקודת שבט שלא נמצאת לא פה ולא פה ולא בארבעת הצדדים, אלא היא הפנים של הכל. היא בעצם אותה נקודה שלא מושפעת מהזמנים, שלא זזה, שהזרמים שמתרחשים בחוץ לא יכולים להשפיע עליה. היא לא קשורה למעטפת, היא לא נובעת מהמעטפת. היא בעצם הכל, היא הפנים. אין לה בן זוג, כי מבחינה חיצונית, אף אחד לא רוצה להיות חבר שלה. כי היא מפריעה לכל, היא עוצרת את השביתה, היא עוצרת את הכל. היא בעצם לא זקוקה לאף זוג במעטפת. אבל כולם זקוקים לה. אלא שבעולם הזה שיש בו שישה חלקים בנקודה אחת פנימית, היא זו שמקיימת את העולם. אבל העולם לא יבין את זה שהיא מקיימת, כי העולם נמצא במעטפת ונדמה לו שהוא מתקיים עם שישה הצדדים שיש לו. הוא לא מודע בכלל לנקודה הזאת השביעית שיש בפנים. יש בפנים נקודת שבט, פיקס פוינט כזה, נקודת נצח, ששום דבר לא יכול להזיז אותה, והיא מקיימת את הכל. והכל בעצם בא מתוכה והולך אליה, ראשון בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת. בעולם שאין בו שבת, גם אין בו ראשון ואין בו שני. עולם שאין לו שבת, יש בו סנדי ומנדי. כי אין לו שבת שמשהו הולך אליה. עולם שיש בו שבת, אז לכל דבר יש משמעות שמתקשרת אל השבת. אבל המירות של העולם לא מרשה לעצמו בכלל לשים לב לקיומה של השבת. אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, לכל יש בן זוג. ולי אין בן זוג. כל הטבע, כל העולם הזה בנוי באיזו הרמוניה כזאת שכל אחד מחפש את הזוגיות שלו. גם האדם שנברא עכשיו מיד מחפש את זוגו. ואני נשארת שביעית. זו לא בעיה טכנית, תעזור לי ריבונו של עולם. זו בעיה מהותית. אם אני אשאר בפנים ואף אחד מששת הצדדים לא ידע על קיומי, המעטפת תפעל בלי קשר ולא תחפש אף פעם משמעות. והיא תגיע אל הכלום, אל העין. היא תחזור אל התוהו ובוהו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הזוג הראשון. לפני כן הכל היה תוהו ובוהו. מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה עשה זוגו. ומאז הוא יושב ומזווג זיווגים. כל העולם הוא לעשות זוגות זוגות. כשהעולם מפסיק לחיות בצורה זוגית נכונה, מגיע מבול, ולתיבה יכולים להיכנס רק כאלה שיודעים להיות זוגות זוגות. אפילו בבהמה איש ואשתו מכניס נוח אל התיבה. אבל כל בשר שהשחית את דרכו על הארץ, איבד בעצם את הכוח של המעטפת להתקיים. כי אף אחד לא גילה שיש בפנים נקודה שביעית. וכל העולם מחכה, זכור את יום השבת לקדשו. היא מחכה לכם השבת, נקודת השבט הזאת הפנימית ממתינה, העולם רץ סביב עצמו חיצונית במעטפת ולא מוצא את המשמעות שלו. מזמור שיר ליום השבת זה מזמור שיר לעתיד לבוא. זה מזמור שיר למשמעות של ששת הימים. מזמור שיר זה הרגע שבו רואים מה קרה פה בעצם ומבינים את המכלול של הכל. וממה זה בא ולאן זה הולך. לכל יש בן זוג. ולי אין בן זוג. וכשהקודש ברוך הוא נתן לנו את השבת, הוא קבע שהזוג הזה תפקידו הוא לא לעשות מלאכה. זה תפקיד. תפקידו הוא לא להוסיף עוד פן במעטפת, אלא לגלות לכל המעטפת מאין היא באה ולאן היא הולכת. זאת השבת. בעצם, אם נעמיק, כשישראל יעשו את זה עם השבת, הזוג של השמיים והארץ גם כן יתחבר. עד אז הוא מנותק. איך אנחנו אומרים באותה תפילה של ליל שבת? בואו נראה אותה טיפ-טיפה ביחד, בנוסח ספרד אומרים אותה, מי שמתפללים נוסח אשכנז, ככה אפשר לעשות עכשיו תשובה ביחד, לראות אותה מבפנים, וגם אני. כגוונה דאינון מתייחדים לאילה באחד. מה אפשר? כמו שהם, מי? למעלה, המלאכים, השמיים. מתאחדים למעלה באחד. למה הם מתאחדים למעלה באחד? למה אנחנו כאן לא מצליחים להתאחד למטה באחד? פעם הזכרתי שם אחד מהאדמו"ר מערלוי, אחד מגדולי ירושלים, שהסביר פעם מאוד יפה, למה דווקא בקדושה אנחנו מבקשים לקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרון. למה אנחנו מבקשים בקדושה, אנחנו בפרשת יתרו, במתן תורה גילינו שהמלאכים דווקא רואים איך כל התורה שייכת דווקא לילוד אישה, דווקא לבשר ודם. והנה כשרוצים לקדש את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים לחכות אותם. ההסבר הוא פשוט. אנחנו יודעים לקדש גם יפה מאוד, אנחנו גם יכולים אולי לכתוב על זה דברים יותר יפים ממה שהמלאכים יכולים. אבל הם עושים את זה יותר יפה. הם עושים את זה בשפה ברורה, בנעימה, כולם כאחד יחד. אנחנו גם שניים לא יכולים לעשות את זה כך. הם יודעים פשוט לעשות את זה ביחד, לא כי הם יותר נחמדים, אלא מסיבה פשוטה. כי כל אחד יודע שהוא שליח של רעיון גדול. ממילא הוא שמח בשליחות של השליח השני, כי הרעיון לא יבוא לידי מימוש כל עוד כל השליחים לא יעשו את תפקידם. אבל כשכל אחד הוא בעצמו המלך, כשכל צד במעטפת שוכח בעצם שהוא סך הכל גרגר בתוך מעטפת, וכל העולם זה העלה שהוא נמצא בו, הוא מנפח ומנפח ומנפח ומתאר לעצמו גלובוס שלם סביבו, אז כל אחד מקדש לבד. המלאכים למעלה, בשמיים למעלה, אי התייחדת לתתה ברזה דאחד. לשבת יש תפקיד אחד, להיות המלאך של העולם המפורד הזה, של ששת החלקים, ולעשות את הכל כאן גם כן אחד. בשביל זה היא יורדת, אופחי, כך גם היא התייחדת לתתה ברזה דאחד. קראנו פעם בשם האדמור ממונקס, בפירוש נפלא שלו, הוא אומר את זה ביום כיפור, קראנו אותו, בסוף עלינו לשבח, כתוב שם, וידעת היום, והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, ועל כן מקווה לך השם אלוהינו לראות מהירה בתפארת עוזיך. הוא שואל נפלא, הוא שואל מה הקשר בין שני החלקים האלה? לא ניכנס לזה עכשיו בכלל, זה שני חלקים שצריכים עוד פעם. מה הקשר בין שניהם? הוא אומר על דרך הדרוש החסידי, אבל זה כל כך עמוק. הוא אומר, וידעת היום, והשיבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים, זה בעצם לגלות שהשם הוא אחד. האלוקים זה בעל הכוחות. כל הכוחות מחוברים להשם. זה מה שאנחנו צועקים בסוף יום כיפור 7 פעמים. 7. זה מה שאנחנו צועקים בכל הפעמים שלנו, וכך מסיימים את יום הכיפורים. השם אלוקינו, השם אחד, ולכן השם הוא האלוקים. יוד קי וב קי שמאחד את ההיה וההווה והיה והיום והאתמול, הוא האלוקים של כל הכוחות. אמר הרבי ממונקץ' כל כך יפה, וידעת היום, תדע בן אדם, אתה עכשיו אומר את התפילה ואומר עלינו לשבח, אבל תזכור לפני שאתה הולך מבפני זה, תזכור. והשאיבות האלה בבך. כי השם הוא האלוקים, כן. אבל בינתיים זה רק בשמיים ממעל. ועל הארץ מתחת, אין עוד. כאן עוד לא יודעים את זה. ועל כן, נקווה לך השם אלוהינו לראות מהרה בתפארת עוזיך כאן. כאן להעביר גילולים מן הארץ. כאן שהאלילים קרות יקרייתון. כאן שהשישייה הזאת תפסיק להפריד את הכל. ותקן עולם במלכות שעדיי, שכל בני בשר זה הבשרים שמפרידים, שלא נותנים לנשמה האחת להראות שאנחנו אחד. שכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות עיניך כל ראשי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך. ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו מה שמתגלה כאן בארץ אחד. זה מה שאנחנו מקווים, כי עדיין אין עוד את השם הוא האלוקים. כגוונה דאינו נתייחדין לאילה באחד, את התפקיד הזה בעולם קיבלה השבת. זה התפקיד שלה. שישה ימים כבר יש, הכל מסודר. ואתה האדם נבראת לעולם מסודר, עכשיו תאחד אותו. עכשיו תחבר אותו ברזה באחד, למהווי, לאיל אחד, לקבל אחד, קודש הבריחו אחד. אם לא תעשה את זה, אז הפיזור יחזור לפיזור מוחלט, ויהיה לתוהו ובואו שוב עוד פעם הבול. אם לא בריתי יומם ולילה, נבין פעם פסוק, פשוט. חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה חוקות שמיים וארץ? זה החוקיות של הזוגיות. אי אפשר לייצר זוגיות אם אין אחד שמחבר אותה. כמו כל זוגיות. זכו שכינה ביניהם, כי יש משהו שמחבר. לא זכו, הטבע מחייב שזה יהפוך להיות אש, ואש נפרדת. היא נראית נורא חמה ויפה בהתחלה, והיא נפרדת. שאין את המשהו הזה, את נקודת השבט הנצחית שמחבר. אין בריתי יומם ולילה, אין את הפנים הזה, אין את הברית של אות ברית ביני וביניכם, אז אין חוקות שמיים בארץ. החוקיות הזאת לא יכולה להיות כאלה. לא צריך להבין הרבה במציאות העולמית כדי לתפוס של החוקיות הזאת יש נקודת שבט שמקיימת אותה. כך הוא ממשיך כגב נדינון. כל מילה פה, לא נסיק אותו, אבל כל מילה שם זה דבר פלאי. הופך אית יחד את לטאטה ברזה באחד למהווי אימהון, לאיל אחד, לקבל אחד, כדי שיהיה למעלה אחד מול אחד, למעלה ולמטה. השמיים והארץ. קודש הבריחו אחד. לאילה לא יטיב על קורסי הדעיקרי, הוא לא יושב על כיסא כבודו, הדאי היא התעבידת ברזה דאחד. אז מה היא עושה השבת? היא יורדת ומחכה שאנחנו נעשה קידוש עם לך דודי לקראת קלה פני שבת מקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד. השם אחד ושמו אחד, כך מקבלים את השבת. זה מזמור שיר ליום השבת. ומסיימים את זה, בואי ושלום עטרת בעלה, בואי קלה, בואי קלה. עכשיו נוצר אחד, זכור את יום השבת לקדשו, נתן לנו את השבת. אמר לנו שאנחנו בן זוג שאמור להתחבר עם הפיקס פוינט הזה, עם נקודת השבט הזאת, שכל מה שזז בעולם יקבל בגללה משמעות. אז הדיבוק שלנו, עכשיו צריך לתפוס איך זה ממשיך את יציאת מצרים, זה פלאי פלאות, הוא לא עם השמיים, ולא עם הארץ, ולא עם הברו הזה, ולא עם הברו הזה כמו כל זוג בעולם, אלא עם הקדוש ברוך הוא, עם השבת. זה הדיבוק, בואי דברים. גם אני צריך להיות זוג. החוק הפיזיקלי של הזוגיות פועל בעולם גם עליי. הזוגיות שלי זה לגלות אותה ברזה באחד, השם אחד ושמו אחד. וכשאני מצליח להוריד את השבת, או לגלות את השבת, להוציא את השבת לאור, ולחבר את המעטפת אל השבת, לתת את השבת לעולם, השבת הופכת להיות שלי. כמו התורה, שהופכת להיות שלי, אחרי שאני עוסק בה. אותו רבי יהושע שיעמוד על רגליו ויאמר, לא בשמיים. כך מאיר בהערה יפהפייה, רב עובדיה שליטה, במקור 13 לגבי הנושא שנתן לנו את התורה. הוא אומר שם, עיקר הרבותא שנתן לנו, שמאז קבלת התורה לא בשמיים. הערה קצרה, אבל מלאה מאוד. אחרי זה, ראיתי גם שזה מופיע במקורות לפני, שהוא מביא אותם בהמשך. אבל זה הנתינה שלנו את השבת, וכאן ברשותכם, שלב אחד נוסף. נוסף ואחרון, והוא מחובר לפסח יותר מלכות. אז השבת היא לא מצווה. השבת היא בעצם אותה נקודה בבריאת העולם, שהיא תבחין בין עולם פיזיקלי שזז לפי חוקים, אבל תמיד סופו לחזור ולהתערבב, מפני שהזוגות לא יסתדרו אחד עם השני, כי טבעו של כל זוג להיות מלך בפני עצמו. זה אגב התרחש בעולם מיד ברגע שנוצר הזוג הראשון. ויעש השם את שני, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. אגב סוגריים, אני אחזור עוד רגע לשני המאורות הגדולים. זאת הסיבה שבכל הפרק הראשון לא מופיע שם השם אלא רק שם אלוהים. כל הפרק הראשון, בראשית ברא אלוקים ויאמר אלוקים יהי אור. מתי מופיע שם השם? אחרי השבת. כי כל עוד לא נבראה השבת, אז יש מי שנותן את כל הכוחות. אבל זה לא יוצר שום קשר ביני לבין הכוחות האלה. זו תופעה שמתרחשת במעטפת. אני לא קשור אליה. אבל כשנבראה השבת, ויחולו השמיים והארץ, יום השישי, ויחולו השמיים, מתחיל להירמז י' כ' ו' כ', ומיד בסוף, בכל צבעם, והיא מסיימת אשר ברא אלוהים לעשות, מיד מופיע אלה תולדות השמיים והארץ ויברעם ביום הסוף, השם אלוהים, ארץ ושמיים. כי השבת, ואנחנו הצלחנו לחבר, אבל עוד לא הצלחנו לחבר את השבת, אז העולם צריך שוב להתערבב, ושוב מבול, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שזכור את יום השבת לקדשו. התחלתי להגיד, זה מה שקורה לזוג הראשון. הזוג הראשון שנברא, החמה והלבנה, היו עוד זוגות, שמיים וארץ, אבל זוג אחד היה צריך תפקד יחד. את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, וברא אלוהים את שני המאורות הגדולים, וכולנו זוכרים את אותו מדרש נפלא, שבאה הלבנה ואמרה, ריבונו של עולם, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. והקדוש ברוך הוא אומר לה, לכי והמעיתי את עצמך, וכולי וכולי, מדרש ידוע. מה הרעיון? הרעיון הוא פשוט. הלבנה צדקה בעצם, אבל צעתה יותר ממה שהיא צדקה. היא צדקה בזה ששני מלאכים לא יכולים להשתמש בכתר אחד. אבל הזכרנו כבר פעם, מי אמר לך שאת מלכה? ככה אומרים. הרי את לא מלכה, את שליח, את עבד, את כוכב אחד. אם את לא מלכה, אז את כן יכולה לשמש עם עוד עבד את הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שהזוגיות הזו לא יכולה להסתדר, כי באופן טבעי שאין נקודת שבט שאני מתבטל אליה, אז אני רוצה להיות לבד זה שמייצר את הכל. אז חייב להתחיל מתח בין החמה ללבנה. וכך ימשיך המתח בכל המציאות. וישראל שצריכים לגלות את הנקודה הזו, הם גם אלה שצריכים לחפר על הלבנה הזו. כל הדברים האלה אני מבקש להוסיף רק עוד נקודה אחת שהיא גדולה מאוד. כל הדברים נכונים גם בלי קשר לפתח. הם נכונים מעצם הרעיון של יציאת מצרים והמשך יציאת מצרים. אבל הם מקבלים משמעות כפולה ומכופלת למקום עלינו, שחושבים על פסח ושבת. רק חג הפסח, הלילה הראשון, ליל הסדר, נקרא בתורה שבת. יום כיפור נקרא שבת שבתון. זו הפעולה שלו. אבל חג שהוא שבת, זה רק לילת. אין אף חג אחר. על זה נשברו הכלים בין הצדוקים לפרושים. על זה באו הצדוקים וטענו את אותן טענות חריפות, שממוחרת השבת שבה מתחילים לספור את ספירת העומר, פירושו ממוחרת יום השבת בשבוע. פסח יתחיל בתתוו בניסן, ויום השבת של פסח, שיחול כל פעם ביום אחר ביחס לתתוו בניסן, תלוי מתי יחול פסח, באיזה יום בשבוע, ממוחרת, ממוצאי שבת, יתחיל חג השבועות. תתחיל הספירה של שבעה שבועות עד חג השבועות. והפרושים טענו, לא. פסח נקרא שבת. ואם נשאל את עצמנו על פניו מבחינת הפשט, צודקים הצדוקים. אז מה זה מופיע על הביתוסים? הם צודקים. זה באמת הגיוני, מה פתאום קוראים לחג שבת? יש שבת ויש חג. למה באמת פסח נקרא שבת? הגמרא היא מספרת, ולא ניכנס מקוצר הזמן, הגמרא במנחות שנמצאת פה במקור 10, לא ניכנס לספרת על הוויכוח הארוך שהיה ועל הימים שקבעו אחר כך כימים מיוחדים שלא אומרים תחנון, כי ניצחנו בוויכוח הזה. ותוך כדי הוויכוח הגיע זקן אחד ביתוסי ואמר לרבן יוחנן בן זכאי, אני אגיד לך מה הטעם. כי רבן יוחנן בן זכאי לא הבין איזה מין דבר זה אומר, מה אצלנו פעם יהיה שבועות 55 ימים אחרי ליל הסדר, פעם הוא יהיה 52 ימים, אבל תלוי באיזה יום יוצא שבת. אין לזה יום. ובאמת התורה לא קבעה יום לשבועות. ואז אמר לו אותו זקן את הרעיון המוזר קצת, ורבן יוחנן בן זכאי עונה לו בקיצוניות עליו, הופיע במקור 10, הוא אומר לו, משה רבנו הרי היה אוהב ישראל גדול, וכיוון שהוא היה אוהב ישראל גדול, אז הוא ראה שמכל הרגלים עצרת הוא חג של יום אחד בלבד. ואחרי שהתרגלו לשבעה ימים של פסח ושמונה ימים של סוכות, יהיה להם מאוד קשה לעבור ליום אחד. לכן הוא ארגן להם שיהיה יומיים צמוד עם שבת. כי אם זה מתחיל ממוחרת השבת, שבע שבתות, אז זה תמיד יסתיים בשבת, ואז יהיה שבת ושבועות. רצה משה רבנו לארגן להם יומיים. ועונה לו רבן יוחנן בן זכאי, תגיד אם הוא היה אוהב ישראל כל כך גדול, למה הוא לקח אותם 40 שנה במדבר? נגיד, אי אפשר לעשות אחרת. והוא כועס לזקן ואומר לו, ככה אתה פוטרי נראה בי. והוא אומר לו, ככה אתה עונה לי, רציתי להראות לך מה רמת שיחה בתהילה בזה. שיחה קיצונית, כועסת. אבל השאלה הפשוטה היא, אז מה רוצים? אנחנו נאמנים ומאמינים ומקבלים את רבותינו והולכים כפרושים שבישראל, וממחרת השבת וממחרת אל הסדר, הכל בסדר. אבל למה כך קרה לזה התורה? זמן קצר, אבל כאן מופיע הנתן לנו את השבת בעומק שלו. שבת ויום טוב הם שני דברים אחרים לגמרי. בעצם באיזשהו מקום, שבת ויום טוב, אני מברר את זה יפה מאוד הרב קוק במשפט כהן, פה הוא נמצא במקור 12, המשך חוכמה שמופיע פה, אני אומר בעל פה מלמעלה. בעצם שבת ויום טוב, הייתי אומר שהם תורה שבכתב ותורה שבעל פה. יום טוב מופיע בתורה שבכתב, אבל הם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אני אסביר מה אני אומר. לי אין יכולת לעשות שום דבר בשבת. התפקיד שלי בשבת, איך אמר הרמב״ם? עבודת השם שלי בשבת זה לעבוד את השם בלי עשייה. לא רק בלי עשייה. עבודת השם שלי בשבת, איך לומדים כל הפרשנים, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. ושמרו זה לא לעשות, שמור. עושים את השבת שלא עושים. עבודת השם של השבת היא לא רק אי העשייה בשבת, היא גם אי הספירה, כלומר אין לי בכלל מה לעשות, עוברים שישה ימים ומגיעה שבת, זה לא קשור לא לחודשים ולא לירח ולא לבידים, אין לי מה לעשות. לא, אני לא קשור לזה, אני לא מעורב בזה, אני סופר שישה ימים, גם אם אני ישן, שבת נכנסה. זה נכון שהקדוש ברוך הוא קבע שב-15 בניסן יהיה פסח, אבל אם אני לא אעשה כלום, לא יהיה 15 בניסן. אני יוצר את ה-15 בניסן, והחודש הזה לכם. אני קובע ראש חודש, אני בית דין, יוצר מצב שבו יהיה תאריך. מה יהיה בתאריך, קובע הקדוש ברוך. לכן בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדל. כי קדושת שבת היא קדושה אלוקית. בלשון של חז"ל, קבועה וקיימת. קביעה וקיימת. אני לא יכול לעשות איתה כלום. אני לא יכול לשנות, אני לא יכול לגעת בו. קדושת יום טוב היא קדושה שאני כאן, אנחנו, בני ישראל, יוצרים. מכוח מה אנחנו יוצרים את קדושת יום טוב? בקידוש של שבת אומרים פסוק בתוך הקידוש, שמופיע כבר ברש"י, בגמרא, בכתובות, כי הוא יום תחילה למקראי קודש. בקידוש של שבת לא עושים ביום טוב. אבל כשרוצים לציין את נקודת האפיון המיוחדת של השבת, אומרים, היא התחילה של מקראי הקודש. מה פירוש היא התחילה של מקראי הקודש? טכנית. מה זה היא התחילה? את הכוח לקדש את הזמן, אנחנו מקבלים מכוחה של השבת. מרגע זה ואילך יש לנו כוח לקדש את הזמן ולתת לזמן, וכאן הנקודה הגדולה, ולתת לזמן כוח כמו של שבת. אני מסביר שוב. לעם ישראל יש כוח לקדש את הזמן כי הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח. כשהצדוקים מתווכחים, מהי נקודת הוויכוח בעצם טכנית על ממחרת השבת? שני ימים, יום אחד, שבועות, שבת, יצא יפה, יצא לא יפה. הרי הוויכוח בין בייטוסים לפרושים הוא על דבר אחר לגמרי. הם חולקים על עצם הלגיטימציה של תורה שבעל פה. נחשוב פעם על הוויכוח הזה. הרי לכל אחד בעולם יש תורה שבעל פה, גם לבייטוסים ולצדוקים. הרי לכל אדם יש תורה שבעל פה. הרי כשאני אומר משפט, בשר ודם פשוט אומר משפט, צריך תורה שבעל פה כדי להבין מה הוא אמר. מישהו יכול להסביר לי את המושג לתותפות בין עיניכם, בלי תורה שבעל פה? איזו שלא תהיה חס וחלילה. אל תקבל את התורה שבעל פה שלנו. אבל מה זה לתותפות? למה מה זה לתותפות? מה זה תפילין? מה פירוש המילה? מה זה? כלומר, בכל צורה אתה חייב לתת תורה שבעל פה, ופה צריך להבין בעומק, הבייטוסים והצדוקים לא טוענים אין תורה שבעל פה, כי אין אפשרות להסביר את הפסוק בלי להסביר אותו. זה משפט שהוא סותר את עצמו מתוכו. אין תותפות, מה זה? לא מובן המילה, לא מובן כמו, וכמו תותפות, עוד אלף דברים אחרים. מה הבייטוסים טוענים? הבייטוסים לא טוענים שאין לך זכות לפרש. הבייטוסים טוענים שזכות הפירוש שלך לא הופכת את הפירוש שלך לנצחי כמו תורה שבכתב. הבייטוסים טוענים שהכוח של תורה שבעל פה אין לו את כוח הנצח של תורה שבכתב. זה הוויכוח עם צדוקים ובייטוס. לכן הוויכוח הזה הוא לא היסטורי, הוא חשוב מאוד. כוחה של תורה שבעל פה לא נובע מזה שרב יהודה הנשיא היה מוכשר מאוד. זה לא רלוונטי בכלל. הוא נובע מזה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ונתן לנו את החובה ואת הזכות להיות הפרשנים של תורתו. כי אנחנו, כנסת ישראל, בעלי הכוח הזה שניתן בעולם כדי להתחבר עם נקודת השבט שדיברנו עליה מקודם, עם הפנים, עם הנצח הזה. ממילא בא הקדוש ברוך הוא ואמר לנו עיקרון אחד שהוא רוצה ללמד אותנו כל הזמן, החודש הזה לכם ראש חודשים, אתם מקדשים את הזמנים. בעשור לחודש משכו וקחו. ותדעו לכם, לאותו החג הראשון של החגים, כלומר למה? לתתוו וניסן, אני נותן תוקף של שבת, כי אתם קידשתם. ממחרת השבת זה הבירור של מה שאנחנו יכולים לעשות במציאות, ואנחנו יכולים לתת תוקף של שבת כמו שבת קביעה וקיימה, לא בשמיים. המציאות שאני נותן ליום הזה, לחג הזה, לתאריך הזה, הכוח האלוקי שאני נותן לו, שנובע מהכוח שאתם קובעים אותו, הוא הכוח של השבת הקבועה והקיימת שאני יצרתי כבריאה. זו בריאה, זו תופעת טבע, זה חוק טבע שיקרא שבת. זה לא תוצאה טכנית של דיונים שהצליחו בסוף להגיע למסקנה שהיום תתבב בניסן. זה נכון טכנית. התוצאה של זה היא אמירה אלוקית שהתרחשה בעולם. על זה הוויכוח בין צדוקים וביתוסים עם פרושים. אתם מבינים מה זה נתן לנו את השבת? נתן לנו את השבת, זה נתן לנו כוח כזה שאנחנו יכולים לעשות שבת. משפטית, מציאותית, אנחנו יוצרים יצירה בעולם שהקדוש ברוך הוא קורא לה שבת. זה לא שבת, זה יום טוב. חלים על זה דינים של יום טוב. אם זה לא חל בשבת, זה לא יכול להיות שבת. זה לא דוחה שבת. יש איזה דינים של יום טוב. אבל הוא נתן לנו את הכוח של השבת. זה מה שהתרחש בלילה הזה של ליל הסדר. ממחרת השבת אנחנו מתחילים להמשיך את הכוח הזה הלאה. עד לקרבנו לפני הר סיני של חג השבועות. חמש המעלות האחרונות שעוסקות בדיבוק בו יתברך. בוודבק והיו לאחד, למהווי אימהון לאיל אחד לקבל אחד, מתחילים ברזה דשבת. מכאן הם מגיעים לקרבנו לפני הר סיני, ושם נגיע בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.